פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03
על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
ושלום לכם, ואיזה כיף להיות פה. תקשיבו, שבוע אחד לא הייתי פה, פתאום כל האולפן נראה לי חדש, ואמרו לי, אתה לא זוכר איך מפעילים שידור, אבל כן, מפעילים שידור, והנה אנחנו כאן בשידור חי ברדיו סול, עם מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות המקומיות, ואיתנו היום שלושה אורחים. האורח הראשון, חבר מועצת העיר רעננה, מאיר גרידיש, סך הכל לפני חודש נבחר, ומחכים כולם להתחיל בעשייה, אבל ברעננה זה לא הולך חלק. נשאל אותו למה ואיך אפשר לפתור את המשברים שנוצרו. מאוחר יותר התראיין פה עורך הדין אדם סורקין. השבוע בית המשפט העליון החליט לעכל דירה של דייר סרבן, או לאשר עיכול של דירה של דייר סרבן. אז לא רק שהדייר לא יקבל את הזכויות שלו בהתחדשות עירונית, הוא גם לא יכול לאבד את דירתו. אדם סורקין הסביר לנו בכלל מה זה דייר סרבן, ומה המשמעויות של להיות דייר סרבן. ואם אין לכם כלב, אז אנחנו נעזור לכם בלמצוא כלב, כי איתנו תהיה אורנית קס, שהיא מנהלת עמותה לאימוץ כלבים בפתח תקווה, אבל באמת כל אחד צריך כלב. אולי לא אצלנו בבית, אבל אולי אצלכם בבית. כן, אז זה השידור להיום, שידור מעניין מאוד, מיד נתחיל, אבל לפני הכל, אחת הזמורות האהובות עליי, מזי כהן. זה לא השיר הנכון, נעבור לשיר אחר.
Thank you. אנחנו כאן בלב מדבר, צמאים למים חיים, ואתה על ראש ההר, מעל העננים. אין שומות, אין סימן, כל כך הרבה ימים במעגל סגור מסתובב סביב עגל הזהב. נלחמים על כל פירור סביב עגל הזהב.
ושלום למאיר גרידיש, חבר מועצת העיר רעננה, מה שלומך מאיר?
תודה רבה, צהריים טובים.
לפני חודש וקצת, חודש ועשרה ימים, התקיימו הבחירות המקומיות. נבחרת למועצת העיר רעננה בראש רשימת שבט אחים, אז קודם כל ברכות למי שלא הספיק לברך אותך.
תודה רבה, הישג אכן מרשים מאוד, לראשונה בהיסטוריה רשימה חדשה ללא שום ניסיון, ללא ניסיון פוליטי, שתי מנדטים, לא כל כך פשוט, אנשים זה רק מצביע שהתושבים מאמינים באיכות ולא בפוליטיקה ישנה.
אוקיי, אז קודם כל בהחלט הישג מרשים, כמי שמכיר את הפוליטיקה ברעננה שנים ארוכות מאוד, בהחלט הישג יוצא דופן, אבל אני ציפיתי, ואכלתי שני קובעים כבר מאז הבחירות, שמהר מאוד תהיה קואליציה, וזה לא קורה. אתה יכול להסביר לי למה בעצם?
תראה, זו שאלה שהייתי מפנה באמת לראש העיר, אני לא עדיין לראש העיר, וגם לא... אני רק באתי לסייע ולעזור. אנחנו נרתמנו לעזור לראש העיר, לכונן קואליציה הוגנת, שוויונית, שתעזור לעיר, שתראה לנגד עיניה את טובת התושבים ואת טובת העיר, ולכן גם ללא שום איסוס נרתמנו, נכנסנו ולקחנו עצמנו תפקידים שמותר לקחת לפי חוק, והתחלנו לעזור לו, וישנם אנשים שמתעסקים בדברים שוליים שלי, של שלילת זכויות לאנשים אחרים, שהיא הכרה בקהילות שלמות ובתושבים של העיר, מסיבות מוזרות מאוד.
אז בואי, אני רוצה טיפה לשקף לך את, את התמונה. אני לא יודעת כמה אתה עוקב אחרי הרשתות החברתיות. אבל ברשתות החברתיות, מי שקורא אותם, הולך לחשוב שרעננה הופכת להיות בני ברק מחר בבוקר, או יותר חמור מזה, יש איזה פחד מהפיכת רעננה לחרדית. אתה רואה לזה שיש שוב בסיס או משהו דומה? כי אתה עומד ברשימות רשימת שבט אחים, אתה אדם, אדם דתי, אבל יש איזה בסיס לזה?
התחלתי לרמוז את התשובה כדי לא להגיע לנקודה, אבל אם אתה כבר שואל, אז אתה מחדד את השאלה. הנקודה היא נורא פשוטה. רעננה מצטיינת בסובלנות הדדית ובהבנה והכרה של אחד השני. קהילת חורב, שזה סלע המחלוקת כרגע של דמוקרטיה מול ראש העיר, קיימת ברעננה 25 שנה. אני לא רואה את רעננה מתחרדת, אני לא רואה את רעננה חרדית, אני רואה את רעננה ממשיכה להיות רעננה, ואני גם לא חושב שיש תושב דתי, ציוני, חרדי, שרוצה את רעננה ברנה ברק או אלעד או ירושלים. ולכן אני לא מצליח להבין את השטות הזאת של רעננה מתחרדת, או גימיק חדש, הקריה החרדית חורב. שראיתי שמשתמשים בזה כדי לתעת את הקהל ולהכניס איזשהו ספין חדש. 25 שנה זה לא קרה, כנראה זה לא יקרה.
אז אני יודע, 25 שנה ברעננה, ואני עודה לבושתי, אני גר ברחוב גולום, קהילת חורב, בית ספר חורב, נמצא ברחוב תל חיים, 200 מטר מהבית שלי, ומעולם לא ידעתי על קיומו. אז בוא תספר לנו קצת על קהילת חורב, מה זה בית ספר חורב? כי...
תודה רבה על ההזדמנות, זה הזדמנות מצוינת. חורב זה בית ספר, זה גני ילדים וזה תיכון בנות, שמבוסס על בני הקודש, מלמדים בבית ספר הזה לימודי ליבה מלאים. יש בגרויות בתיכון שחלקן מסיימו מצטיינות מחוזי, מבחני מיצב ברמה גבוהה ומציונים גבוהים מאוד. חבר'ה שלומדים גם קודש וגם חול, משקיעים מאוד בחינוך. אצלנו אומנם אין טלוויזיה ואין משחקי ספייס, כל מיני דברים כגון אלו, אבל אתה רואה ילדים איכותיים, מנומסים, שערכים לנגד עיניהם, יהדות כמובן ושבת. כל מי שרוצה להכיר את קהילת חורב ולראות באיזה תנאים הילדים האלה לומדים, מוזמן להיות האורח שלי ולבוא לראות.
מה בתנאים נוראי? כמו כל בית ספר ברעננה, לא?
אנחנו עכשיו עברנו לבדיחות. חורב גר, הוא מונה בגנים ובבית ספר ובתיכון מעל 600 ילד, כאשר אנחנו במבינים סחורים שבעיניי לא ראויים למגורי אדם. יש תמונות, העלינו תמונות לרשת, מוזמן כל אחד שבאמת רוצה לרדת לסדר המחלוקת יבוא ויראה.
אני ראיתי את התמונות, באמת תמונות שלא הייתי רוצה שילדים שלי ילמדו שם, אבל יש לי שאלה אחרת, מי זה הקהילה? תספר קצת על חברי הקהילה. ההורים, הילדים, ספרת על הילדים.
בוא נתחיל ככה, ילדיי לומדים שם, יש לי כבר כמה בוגרים לבית ספר, 4 בוגרי בית ספר, ברוך השם כל אחד ואחד, הבת הגדולה שלי אדריכלית, הבת השנייה מסיימת עכשיו שנה שלישית בבצלאל, וכל אחד מאחד מהם מוצא את דרכו בחיים. קהילה שבנויה מאנשי מקצוע חופשי, יש לנו טייסים, יש לנו אנשי תקשורת, יש מכל הסוגים, מכל הגוונים של בקהילה, של הורים ומשפחות בקהילה, ומי שרוצה לגדל את הילדים שלו בכיוון הזה מוזמן.
כי אתה יודע, יש ברעננה בית ספר דמוקרטי, יש בית ספר תעלי שזה תגבור לימודי יהדות, יש ברעננה בית ספר מיתרים שהוא, איך נגדיר אותם? פלורליסטי, מגדירים את עצמם, אז למה בעצם שקהילת חורב לא תתקיים? יש לך סיבה? כי אני לא רואה סיבה.
אתה שואל את האדם, אני לא יכול.
אוקיי, נכון. אוקיי, זה לגבי סוגיית חורב, וגם המיקום של חורב, אתה אומר שחורב זכאים לתנאים כמו כל ילד אחר ברענן, אבל אומרים שתלמידי חורב הם לא תושבי רענן, גם את זה אתה רוצה לאשר אולי?
עוד ספין שטותי שהכניסו. הרוב הדמוקרטי הזמינו מידע, והם קיבלו מידע כתוב וחתום, והחליטו להוות הנתונים גם שם, שכל אחד ואחד, הנייר הזה הוא פאבליק, אפשר לראות אותו. רוב מוחלט של ילדי חורב הם תושבי העיר. אינני זוכר את הנתונים כרגע בעל פה, אבל אני אשמח להעביר לך את הנייר, אם אין לך אותו. אתה יכול גם לפרסם את הנייר הזה, כי המספרים הם מספרים רשמיים שיצאו מהרשויות.
אוקיי. אתה יודע, בוא נספר קצת עליך בהרחבה. אתה יושב ראש בית השקעות מור. מור השקעות? מור בית השקעות?
כן, כן.
אוקיי. שוב ראש בית השקעות, אתם מנהלים כספים של אלפים רבים מאוד של אנשים. זה בית השקעות חרדי או שאתה חי באוכלוסייה מעורבת לחלוטין?
תראה, אני יושב ראש בית השקעות ובעלים מזה 17 שנה. בית השקעות שמנהל כמעל 330 עובד, מכל הסוגים, מכל הגוונים. יש לי סמנכליות ומנכליות, ויש מנכלים וסמנכלים. ואנחנו מנהלים חברה שוויונית, היא החברה ממש לא דתית, מנהלים בצורה מקצועית, באחווה, באהבה, בהכרה של הצורך של אחד השני, כל אחד מכבד את מקומו ואת מקום חברו, וזה גם סוד ההצלחה בין היתר. אנחנו לא שוללים אף אחד.
אוקיי. איך זה יבוא לביטוי?
רק תיקון קטן, רק תיקון הקטן, אין לנו אלפי לקוחות, יש לנו מאות אלפי לקוחות.
מאות אלפי לקוחות, אוקיי. בסדר, שמחתי לתקן. אז אתה איש כספים בעצם, אתה יודע לנהל כספים של אחרים, איך זה יבוא לידי בדיוק בעבודה שלך במועצה, כשהמועצה תתחיל לעבוד סוף סוף?
תראה, כבר הייתה לנו ישיבה ראשונה בעיני כספים וגירעון ותקציבים, את תרומתי כבר שמתי על השולחן הראשונית. לי אין ספק שהתרומה תהיה תרומה מהותית. אין לי ספק שגם נפתח כלכלית העיר הזאת ונביא כוח צעיר, כוח חדש, כסף צעיר, כסף חדש, ונביא את רעננה למקום אחר. אז צריך שמה שנקרא, שהנציגים שנבחרו יבינו שצריכים לשים את טובת הציבור והעיר לנגד עיניהם, ולא אג'נדות ולא אמירות חשוכות.
אוקיי. עכשיו בואו ניתן לך במה חופשית למסר לשאר הסיעות בעיר.
המסר שלי הוא מסר נורא פשוט. נבחרתם, תעשו את מה שביקשו מכם. באופוזיציה אף אחד לא יכול לתרום כלום. ללכת נגד ראש העיר לא יביא אתכם לשום מקום. תיקחו את התפקידים שאתם רוצים, תתרמו את המקסימום שאתם יכולים לתרום במה שאתם יודעים לעשות, תעשו טוב לקהילה שבחרה בכם, ובסופו של יום אנשים רואים מה אתם עושים ורוצים שתעשו, ובעוד 5 שנים כל אחד ואחד ישפט על פי מעשיו ולא על פי מה שהוא לא עשה.
אוקיי. אז מאיר גידיש, ראש עימת, חבר מועצת העיר רעננה וראש עימת שבט אחים במועצת העיר, תודה רבה שהתארחת אצלנו.
חקשר ושמח.
חקשר ושמח, ובוא נקווה באמת שכל המחלוקות יבואו לקיצן, כי באמת חשוב שתהיה מועצה ותתחיל עבודה אמיתית ברעננה. תודה מאיר.
אמן, אמן, תודה רבה.
להתראות, ביי ביי. טוב, מה יותר מתאים, שיר נבואי קוסמי.
תלך לפני העדר, תבין הכל, תדע, לא תאמר מילה אחת. כמו עמוד השם תיעלם בתוך החדר, מה שהוא בך יאמר לך המשך בדרכך. כמו שביל חלב שחוצה את השמיים, אתה הולך ישר, לא שם לב לכוכבים שזוהרים כדי לסנבר את העיניים. משהו בך יאמר לך המשך בדרכך. לך ישר, שמי הערב הוא טס בראש החץ, לא נרתע מן המרחק, והאינסטינקט מראה ובורא לו את הדרך. מה שהוא בך יאמר לך המשך בדרכך. השאירה מאחור את הטוב ואת הרע, ועל העניינים היא צופה מן המרפסת. מה שהוא בך יאמר לך הפסק. בלי להתכוון תן לעצמך ללכת, כל החישובים ייגמרו מעליהם. כמו העץ שקם לתחייה מן השלכת, מה שהוא בך יאמר לך המשך. לך ישר, לך לבד,
אל תבחר, אל תבחר, אל תבחר.
ושלום לעורך הדין אדם סורקין משלומוביץ, שורק סורקין ושות. מה שלומך אדם?
בסדר גמור, רבי, מה שלומך?
יופי, אני אתחיל בתיאור מקרה ואז ננסה לנתח אותו בעיניים משפטיות, כי בעיניי זה סיפור פנטסטי. בהרצליה יש פרויקט בשיקון ויצמן, 550 משפחות אמורות להתפנות ולבנות במקום זה בעצם שכונה חדשה, רק שקבוצה קטנה של דיירים סרבה, הגישו נקדם תביעה ובית המשפט פסק, או שישלמו 2.6 מיליון שח או שיחתמו. אחד הדיירים סירב עדיין לחתום, והשבוע בית המשפט אישר צו עיכול נגדו, והבנם הולך לאבד את דירתו. אז זה הסיפור. עכשיו בואו נכנס למבוכים המשפטיים. תספר לי בכלל מה זה דייר סרבן, ולמה מגיעים למצב כזה בכלל.
אז בואו קצת נבין לאיזה מציאות נולד המושג הזה. כמו שאנחנו מכירים, כן, מ-2006, חוקק חוק שבעצם נקרא חוק פינוי בינוי, שהמטרה שלו היה בעצם לקדם בנייה חדשה ולחדש אזורים רבים בארץ. עכשיו, בפרויקטים הללו בסוף הבינו שיכול להיות מצב שבו הרוב ירצו לקדם את התהליך, אבל יהיו כאלה שירצו שלא לקדם מטעמים השמורים להם, שאנחנו מכירים בדרך כלל, הרבה פעמים, מטעמים שהם לא סבירים, ממקום של סחטנות, או מאינטרסים של זרים לתהליך עצמו. ואותם בעלי דירות הוגדרו כדיירים סרבנים. החוק מכיר בדיירים סרבנים ככאלה שמתנגדים תהליך של התחדשות עירונית, אם זה מסגרת של פינוי בינוי, אם זה תמ"א 38 על סוגיה, מאינטרסים שהם זרים וטעמים לא סבירים.
ומי קובע את הסבירות, את מבחן הסבירות?
מבחן הסבירות הוא, זה בית משפט קובע. בסוף בוחנים כל מקרה לגופו. אני כבר יכול להגיד עכשיו שרוב הפסיקות נגד דיירים סרבנים מתקבלות, זאת אומרת רוב התביעות והתהליך המשפטי הוא כזה שבעלי הדירות שחתמו על ההסכם הם אלה שטובים בדיירים הסרבנים, ורוב פסיקות נגד אותם דיירים סרבנים מתקבלות. וכמו המקרה שציינת, כן? המקרה שציינת זה מקרה שהוא ראשון מסוגו בתביעה נזיקית. כן, מה שקרה שם פה בהרצליה, זה שאותם בעלי דירות בזמנו, כן, בזמנו לא היה אפשרות לכפות בפינוי בינוי על בעלי דירות את החתימה שלהם. אז הסעד היחיד, האפשרות היחידה הייתה להטיל סנקציה כלכלית. ושם פסקו, כמו שאתה אומר, 2,600,000 שקלים, כשהמטרה הייתה בעצם לחייב אותם. ובדרך הזאת היא להביא אותם להבנה שהאינטרס הכלל גובר על האינטרס
המיעוט. אוקיי, אז מתי בעצם ניתן לפעול? נניח יש בניין, יש 24 דירות, 20 חתמו ו4 התנגדו. מתי אפשר לפעול, מתי הדיירים יכולים לפעול או היזם יכול לפעול כנגד הסרבנים? באיזה שלב?
אז תראה, אני אחלק את התשובה לשניים. קודם כל, יש את השאלה של לרוב הדרוש, ויש את המועד שבו אפשר למכות תהליך המשפטי. להניע תהליכים כללו, ואלה בעצם 66% מבעלי הזכויות בבניין או במתחם. לאחרונה עשו אישור קו בין פינוי בינוי לתמ"א 38, וקבעו באופן אחיד שהרוב הדרוש להניע תהליכים של התחדשות עירונית זה בעצם 66%.
זאת אומרת,
עכשיו המועד,
זאת אומרת, בכל פרויקט, על כל 10 דיירים, 7 דיירים בעצם, אנחנו צריכים ו...
נכון,
אוקיי.
נכון. ובעצם המועד שבו אפשר לנקוט בהליכים משפטיים זה מועד שבו הוועדה המקומית, כן, נתנה החלטה לאשר את מתן היתר בתנאים. זאת אומרת, זה פסע לפני היתר הבנייה. וזה השלב שבו בעצם נוקטים בהליכים משפטיים, נותן נגד אותו דייר סרבן.
ומניסיונך בבית המשפט, רוב התביעות מתקבלות?
כן, רוב התביעות מתקבלות. אני חושב שהתפיסה היא בסוף לייצר איזון שהוא הכרחי בין הזכות הקניינית של כל בעלי הדירות, אלה שרוצים להתקדם בתהליך, לבין הזכות הקניינית של אותו דייר או כמה דיירים שלא רוצים להתקדם.
זה בדיוק קטע של... כן, כי זה בדיוק קטע של...
יש אינטרס ציבורי לקדם כאלה פרויקטים, אם זה לחזק את הבניינים האלה במה, אם זה ממדים. אז התפיסה היא שהאינטרס הציבורי גובר על אינטרס הפרט.
כן, כי זה בדיוק את השאלה שלי, איך אכפת לי, איך אפשר לכפות על אדם לוותר על הקניין שלו. אבל בעצם מה שאתה אומר, שהקניין הציבורי גובר על הקניין הפרטי.
כן, במצבים הללו כן. והתיקון שהיה לפני שנה וחצי בחוק פינוי בינוי, עוד חידל זה עוד יותר. כי הוא בעצם הוסיף שעד לבעלי הדירות שכן רוצים את הפרויקט, לכפות את החתימה על ההסכם על אותו דייר שלא רוצה. בעצם מוסף פרק שלם שבא ואומר שבית המשפט מוסמך למנות עורך דין או רואה חשבון שיוכלו לחתום בשם אותו אדם.
כי התמורות בעצם צריכות להיות תרומות שקופות ושוות בין כל הדיירים. אז בקרה של דייר סרבן זה רק כי לא בא לי או כי אני רוצה להשיג יותר מאחרים, שזה גם לא הוגן. נכון?
תראה, רוב המקרים אלה המקרים. רוב המקרים זה המצב הזה שבו אני מנסה להשיג יותר. אוקיי? ואני לא אומר שאין מקרה קצה שבהם אדם לא קיבל מענה ולכן יש לו אנטי לתהליך. אוקיי? אבל אנחנו כמשרד, נתן אותם כדוגמה, כשמצאת אך ועד בעלי דירות, אנחנו שמים דגש על הדבר הזה גם מלכתחילה. זאת אומרת, לבוא ולתת מענה לכולם כדי להפיג את כל החששות.
אוקיי.
כי בסוף התהליכים הללו של התחשתי עירונית, איך אומרים, אתה מצאת באנשים. רובם, אם לא כולם, זה הנכס העיקרי שלהם בחיים, יש הרבה חששות, וצריך לדעת נהל את האירוע הזה.
אז תספר לנו על מקרה של דייר סרבן, איך צריך לפתור את זה בלי בית משפט?
אז אני אגיד לך משהו, אנחנו מייצגים להערכתי מעל 130 פרויקטים, הרבה מהם ברענן, אנחנו לא קל פטריוטים, אנחנו ילידי העיר, אנחנו שמים דגש על העיר. אני אומר את זה, אני אומר לך הפוך, כן? בכל הפרויקטים שאנחנו מייצגים מלבד אחד, לא היה לנו מצב כזה. היה לנו רק מקרה אחד של דייר סרבן, שלצערנו כל מה שעשינו, שעות על גבי שעות, פגישות עם הדייר, שזה נמשך על פני רצף של 3 שנים, אפילו יותר, עם אדריכלים, עם היזם, הכל זה פשוט לא עזר. ושם לא היה מנוס, פשוט פנינו בית משפט. יותר נכון, היזם פנינו בית משפט. זה פרויקט שנהרס ממש בתחילת המלחמה, ופשוט בסוף הבנו שזה לא היה עניין שקשור לתמורות, או לשקיפות, או לתקינות של התהליך, אלא זה פשוט היה עניין אישי באותו אדם. בסוף מה שקרה זה שבית המשפט פסק נגד אותו אדם, מינת כונס נכסים, או חדיש יחתום בשמו, וכפו אותו אדם. מה שכן, עשינו סגירה על האירוע הזה, זאת אומרת, עם כל התחושה הלא נעימה, היה חשוב לתת את המקום לקול שלו, לבוא ולדאוג לו, לכל מה שהוא היה צריך, כמובן בשקיפות, בשוויוניות, אבל בסוף האירוע נסגר טוב.
יש לך איזה לסיום מצד זהב לדיירים, בהתחדשות עירונית, כדי למנע מלהגיע למצב של דייר סרבן?
הייתי אומר ששקיפות, שקיפות, שקיפות, זה הכלל הראשון, כשהכל על השולחן שקוף, כולם יודעים מה כולם מקבלים, יש שיתוף של כמה שיותר בעלי דירות, זה מתכון כמעט ודאי לתהליך נכון. אני גם מוסיף שהמינוי של בעלי המקצוע לבעלי הדירות מראש, כדי לנווט את הספינה הזאת, הוא קריטי. בסוף בעלי הדירות צריכים עורך דין שלווה אותם, עורך דין שמייצג בעלי דירות שחי את התחום, כי בסוף אנחנו מתעסקים באנשים. כן, אנחנו תמיד אומרים שעורכי דין, תמצא המון עורכי דין שעוסקים בתחום הזה ומכירים את התורה כולה, אבל בסוף צריך לדעת שאתה מתעסק עם אנשים. יש פה היבטים פסיכולוגיים וצריך לעזור ולהקשיב ולתמוך. ויש שם בעלי מקצוע מאוד קריטיים, מפקח ויועץ מס ויועץ ביטוח ושמי. כשאתה מייצא לך נבחרת כוכבים נקרא לזה, אתה משתף כמה שיותר בעלי דירות והכל שקוף, המסלול ירוק.
אוקיי. אז עורך דין אדם סורקין, שלומוביץ סורקין ושות, תודה רבה שהתארחת אצלנו.
תודה רבה, שבת שלום.
תודה רבה וחג שמח, תודה רבה, ביי ביי.
חג שמח, כל טוב, להתראות.
נייר עיתון, נייר עיתון.
הנה אנשים מגולגלים בתוך נייר עיתון, וואו וואו וואו, חיים בתוך קופסה של שימורים, אצלנו במטבח ובמטבח על השם בשולחן יש איש בתוך קנקן. וואו וואו וואו, מציץ מהזכוכית, ויום אחד נורא מתוך תותח, הוא בתותח יש אנשים שמקבלים סתירה. וואו וואו וואו, זקנים ותינוקות ליד בקבוק שבור מחוף הים. אצלנו בסלון, ובסלון שלנו אנשים מסוג חדש. וואו וואו וואו, חיים בתוך סמיכה, ליד רמזור מתחת איזה קו. יש מדינה שמתחבאת מתחת איזה קו. ויש סטטיסטיקה שנכתבה בתוך נייר עיתון, יש אנשים מגולגלים בתוך נייר עיתון. חיים בתוך קופסה של שימורים אצלנו במטבח.
שלום קרן שלבד, מה שלומך?
בסדר, תודה אדוני, מה שלומך?
בסדר, חוץ מהסיפור המאוד מטריד ששלחת לנו עכשיו.
כן, זה קרה כבר לפני שבוע, אבל עכשיו המשטרה פתחה בחקירה והיא חוששת שיש עוד קורבנות.
רגע, רגע, שנייה, אנשים לא יודעים מה הסיפור.
אוקיי.
אוקיי, אז ככה, הכותרת היא, המשטרה מחפשת קורבנות נוספים של פדופיל הסוכריות. כן.
נכון.
מה הסיפור?
אז ככה, יש איזשהו בחור בשם אופיר אמר, שהוא בן 46, שהוא חשוד במעשים מגונים, מעשה מגונה כלפי קטינה. והמשטרה תפסה אותו, ופיתה את הילדה באמצעות סוכריה, כנראה שזו ילדה קטנה. אני לא מאמינה שנערה תרדוף אחרי גבר שמייצא לסוכריות. זה לא... ובעצם המשטרה עכשיו מהחקירה עולה כי שהוא בעצם אולי פגע בעוד קטינות, ומחפשים לראות עדויות, לראות הורים אולי ששומעו על דברים כאלה, ומבקשים מהם אולי שתלונה במשטרה או לגשת.
והוא כרגע עצור?
כן, העריכו את המעצר שלו.
אוקיי, איך הסיפור נחשף?
ומשטרת עדות.
איך
הסיפור? מטפלת בסיפור הזה, בקדימה צורן.
איך הסיפור נחשף? בעצם ההורים התלוננו או מישהו ראה אותו?
ככל הנראה, המשטרה לא רוצה יותר מדי לחשוף את הילדה, אז זה מה שנאמר כרגע.
אוקיי.
ועכשיו היום חשפו גם את התמונה שלו ואת השם שלו, כדי שהקורבנות יזהו את הבן אדם.
אוקיי, אז אנחנו היום... כתבה תעלה לאתרים שלנו, ותוכלו גם לראות את שמו של הפדופיל. סיפור לא פשוט.
לא, זה לא, זה תופעה שמוכרת בשרון. אם זה לא סוכריות, אז זה מורה שמפתה ילדות בקטע של מוזיקה,
כן.
מטבות.
אתה נניח שזה לא רק לאזור השרון, אבל בכל מקרה כן.
כן, זה מה שאנחנו מטפלים.
לכל ההורים, א', להדריך את הילדים שלכם טוב, לא לפחד, אבל בכל זאת שיהיו מודעות וערנות, כי זה עלול לפגוע בכל אחד ואחד מאיתנו. אוקיי, אז עוד סיפורים יש לך שבוע. שרדו למישהו את הרכב ברעננה, מה הסיפור שם, בואי?
כן, בחור בשם תומר הגיע לרכב שלו ומצא אותו שרוט לגמרי. הוא טוען שזה כנראה, ככל הנראה, ילדים, כי ראו תביעות של אצבע של ילדים שם, ילדים משועממים. ולפחות ככה זה חשוב, ככה זה הוא חושב. הוא פנה למשטרה, הרגיש תלונה, אבל הוא משך אותה כי הוא אומר שהוא לא רוצה להראות לילדים האלה את החיים. אבל הוא מבקש עדיין, אם ההורים של אותם ילדים שמעו, ראו, או מישהו שמע וראה, שיתקשר אליו, כי בכל זאת הוא יצא עם נזק בכיף של 3,000 שקל.
לא נעים?
לא, בכלל לא. אנשים כנראה איבדו את זה בזמן האחרון.
אוקיי. איזה עוד סיפורים משמעותיים היו השבוע? הבנת שהצנחנים הגיעו לרעננה, נכון?
שמה הגיעו?
הצנחנים, אז בואו נספר קרן לה. נכון. מחלקת צנחנים בגדוד 202 התארחה השבוע במסעדת קזן באדיבות קרן רועי לא יחסר. קרן רועי לא יחסר במהלך המלחמה סיפקה אלפי מנות וציוד לחיילים. בשבוע גם הביאו את החיילים למגרש הביתי והם ערכו אותם במסעדת קזן ברעננה, שזה יפה מאוד. מה עוד יש לך לספר לנו על הסיפורים המשמעותיים?
פתחו גם את המקווה, מקווה כלים ברעננה.
נכון.
כן, דרך קרן רועי לא יחסר, פועלים המון לטובת העיר, ילדים, לנוער, ובכלל, כל הקהילה. עכשיו אנחנו עומדים בפני פתח.
כן. טוב, בסדר, אז קרן, תודה לך, וסיפור הפדופיל הוא סיפור מטריד, אבל אנחנו מקווים שבזהירות... רגע. אני רוצה לספר אותך, לדבר איתך על איתמר שלזינגר. אוקיי, זה סיפור מאוד, מאוד חשוב, מאוד משמעותי. אז אני לא אספר את האינטנט הרקע, ואת תגידי מה עושים. איתמר שלזינגר, תושב כפר סבא, לפני המלחמה, בראש שנה, הוא היה מעורב בתאונת דרכים, וכתוצאה מתאונת דרכים נפגעו 3 אנשים, והוא ברח, ומאז נעלמו עקבותיו, נכון?
כן. אייל אחי מספר שהוא באותו ערב עוד היה אצל המשפחה, הם חגגו את ראש השנה, ואז הוא ניסה, הוא רצה לטייל בעין עוד. וכנראה, ככל הנראה, הוא הגיע לעין חוד, שזה כפר ערבי, שם הוא בעצם קרתה תאונה, ומאז לא מוצאים אותו. עכשיו הם חוששים שאולי מישהו עשה לו משהו בגלל התאונה, הם חוששים שאולי הוא פשוט נבעל וברח, אבל אין שום קצה חוט.
כבר יותר מחצי שנה, כבר 7 חודשים כמעט, והוא כן. פשוט נהדר. ומה כן. שטרגי, שבגלל המלחמה הנוראית שאנחנו חיים בה, הסיפור שלו פשוט נעלם מהכותרות, כי כשפרסמנו את זה השבוע, אז ברשתות החברותיות, אנשים אמרו, למה הם נזכרו עכשיו? אבל זה לא המצב, נכון?
נכון, לא, הם חיפשו, אבל בקרוב, ב-15 ו-16 לחודש הם יוצאים חיפושים נרחבים באזור, והם קוראים בעצם לציבור להירתם, בייחוד לאנשים שהם מטיבי לכת. הם מנסים ממש למצוא או לקצה חוט, כי המשטרה קצת ירדה מהנושא.
אז כל מי שמעוניין לסייע בחיפושים,
יש שם הטלפון שאפשר להתקשר למשפחה, בכתבה.
פשוט איתמר שלזינגר לכתוב, עזרו לנו למצוא את איתמר, ותגיעו לכל הפרטים לגבי מסע החיפושים שלו. קרן, תודה רבה. סיפור אחרון, כפר סבא, אוהדים, עלייה.
כן.
ביום ראשון אמור להיות הדבר הגדול. קבוצה שהוקמה בתחילת השנה, וביום ראשון אמורים לנצח ולעלות ליגה תוך שנה אחת. מה האוהדים אומרים?
האוהדים מאוד מאמינים בעצמם, אבל הם עדיין זקוקים ככה לחיזוקים ולתרומות, כרגע עוד יש להם, והם צריכים ככה להפעיל את הקבוצה. ויש שם שחקנים מן השורה, ומאמינים שהם יעלו לליגה א' בסופו של דבר.
טוב, זה יהיה הישג משמעותי מאוד.
אנחנו נהיה במגרש ביום ראשון בשעה 7, נראה מה קורה שם. ונביא וידאו מצולם עם התחקנים בסוף.
אוקיי, 100%. אז קרן שלבת, תודה רבה לך, ומיד נעלה, את רוצה ישר בשידור, נעלה את העמותה על הכלבים?
כן, הכלבים, שכל שבוע אנחנו גם מציעים כלב לאימוץ באמצעות העמותה.
אז אל תנתקי, אנחנו מיד נעלה אותם לשידור, בינתיים נשמע טיפקס.
שירים לוקחים את הכסף וטסים טסים כלב לא עובר ליד הקיוסק שלי ואם עובר משאיר עוגה שידרכו עבריינים ופועלים זרים עד כאן הגיע לי המים מהברז חומים חומים עד כאן הגיע לי גם הוא עם כל הסנדוויץ'ים אוכלים עסקית ואני שר שונה מר שונה מר שונה מר נמאס לי מאס לי שונה מר אוכלת סטייק מה אני אגיד לילדים שלי כלב לא עובר ליד הקיוסק שלי I'm gonna die אולי אני בקושי חי
ושלום לאורנית קס מה שלומך?
שלום שלום כמו כולם אני חושבת
כן ושלום לקרן שלבת קרן גם את איתנו?
כן
יפה אז קרן בואי תקדימי לפני מספר שבועות התקשרת אליי אמרתי תקשיב אנחנו עושים פינת אימוץ כלבים נכון.
נכון.
יפה. למה? מי צריך כלב בכלל בבית אורנית?
מי צריך? אני חושבת שכל בן אדם צריך. מי שרוצה תרופה, פלא, מרגיעה, מנחמת, שתקבל אותך כמו שאתה, כלב זה התרופה.
כלב זה התרופה.
במיוחד בימים האלו.
אוקיי. קרן, את מגדל כלבים כמה שנים?
אני היה לי תומי במשך שנים. אני לא משנה מה עברנו,
שרדנו,
אני
פרוך,
והוא
נשכח. סליחה, גם אם נסיר את זה, אופה, יותר טוב?
וכלב.
תתחיל את המשפט שוב, קרן, כי היה צפצפים ברקע.
אוקיי. את אומרת, יש לי כבר כלב שני, לפניו היה לי איתי שפעת שנים. כלב מדהים, מאוד דומים באופן, וגם בצורה. ואני מדברת בעצם היום מסיים עם שפעת. שנתיים וחצי, כלב בן שלוש, טיפ חכם, מתוק, ואני יכולה להעיד שאין יותר כיפי וטוב מכלב נכון, צריך לצאת איתו וכלב והכל, אבל כן, זה מחזיר פי מיליון.
אורנית, בואי תספר לנו על העמותה שאת עובדת, מנהלת, מתנדבת.
העמותה שלנו היא עמותה התנדבותית ב-100%. כולם עוסקים בדברים אחרים בימי השגרה, ובנוסף מתנדבים בהצלת בעלי חיים. אנחנו, המוקד המרכזי שלנו הוא בפתח תקווה, שאנחנו מוציאים מכלביית פתח תקווה כלבים לאימות, כשהכלבים מפתח תקווה מגיעים מהרבה ערים באזור גוש דן, כולל עוד השרון, בת ים, חולון, ראש העין, פתח תקווה, ומקביל אנחנו גם משתפים פעולה עם הכלבייה של איגוד ערים גוש דן, שזה מועצה אזורית דרום השרון, רמת גן, גבעתיים, בת ים. ביחד זה בערך 110 כלבים ברגע זה. בנוסף על זה הבתים שלנו משמשים בתי אומנה. כל הכלבים שלנו עוברים טיפולים רפואיים, עיקורים, צירוצים, חיסונים, אבחון התנהגותי.
אבחון התנהגותי לכלבים?
כן, כי אנחנו צריכים לדעת איזה בית מתאים להם ולאיזה בית הם מתאימים.
Okay.
חלק מהכלבים הגיעו אחרי שהם עברו דברים לא נעימים. חלקם הם גזעים מאוד אנרגטיים, וזה חשוב לדעת שהכלב יגיע לבית שיעלום את בוא נגיד ככה, את התכונות אופי שלו, וכך שהאימוץ יצליח ולא יהפוך להיות משהו מתסכל.
110 כלבים נשמע לי כמות עצומה של כלבים. מאיפה הם מגיעים לכם? מה המקור של איפה הם גדלו?
צערנו הרב, הרבה מהכלבים מגיעים מבתים של אנשים שלקחו כלב ולא הבינו את האחריות עד הסוף, או לא יקרו ולא סרסו, ופתאום יש 5-6 גורים שצריכים פתרון. חלק מהאנשים משחררים לרחוב, חלק פונים לרשויות או אלינו כדי שנקלוט את הכלבים. בנוסף לזה התווספו בחצי שנה האחרונה, התווספו הרבה כלבים מהעוטף או מהצפון, שחסרי בית, אם זה ממשפחות שלא יכלו להמשיך לגדל אותם, ואם כאלה ששוטטו עוד קודם, ועכשיו הגדר הפתוחה מאפשרת להם להגיע למקומות אחרים.
ומה בעצם התהליך? מתי כלב מגיע אליכם, אתם קולטים אותו, בודקים שהוא בריא?
נכון.
והם נסים להתאים משפחה?
קודם כל אנחנו בודקים שהוא בריא, ואז אנחנו בודקים שאין לו משפחה באמת, כי יכול להיות שהוא יגיע אלינו בטעות, כי מישהו גנב, כי הכלב ברח, כאלה דברים. ואז במידה ולא, אנחנו מתחילים תהליך לבדוק איך הם מטיילים עם רצועה, איך הם מתכלבים אחרים, אם הם מורסים דברים, כל הדברים האלה. כמובן שיש דברים שאנחנו יכולים לדעת מראש, ויש דברים שאנחנו מגלים רק כשהם מגיעים לבית. נגיד חרדת נטישה, אין לי יכולת להבחן בכלבייה.
Okay.
אבל אם הכלב היה באומנה, אז אני יודעת. וכן הלאה וכן הלאה. ואז אנחנו מתחילים לפרסם אותם בדף הפייסבוק שלנו, ובאינסטגרם, ובעיתון, דרך קרן לדוגמה, ומציעים אותם לאימוץ עם התכונות הבסיסיות, רמת אנרגיה, גיל, איזה משפחה אנחנו חושבים שמתאים וכל הדברים האלה. ובנוסף אנחנו מקיימים ימי אימוץ באופן קבוע. פעם בשבועיים אנחנו בשבת בכפר סבא, ופעם בשבועיים אנחנו ברעננה. השבת הזו אנחנו ברעננה בפנסיון, באקדמיה לכלבים.
איפה הפנסיון? נכתובת שאנשים ידעו?
רושמים בווי, זה אקדמיה לכלבים רעננה, ומגיעים אלינו.
אוקיי, באיזה
זה
שעות?
זה מאחורי קניון רננים.
באיזה שעות?
10-2.
10-2 בשבת הקרובה. ממש כן. משמע כמו טינדר לכלבים, אתם עושים פרופיל ותמונות.
נכון, לגמרי.
אוקיי.
אבל פה בדרך כלל אין אכזבות.
אין אכזבות, אוקיי. טוב, ומי מממן את כל הפעילות המבורכת שלכם? נשמע לי כמו הוצאות מאוד כבדות.
הפעילות שלנו היא התנדבותית. הכסף הולך רק לטיפול רפואי או שהייה של הכלבים בפנסיון. עלות של האימות שלנו הוא 1,000 שקלים, שזה לא משנה איזה כלב, אם זה כלב גזעי, לא גזעי, אנחנו לוקחים סכום אחיד, שהוא מכסה את סל הטיפולים הרפואיים פחות או יותר, של חיסון משושה, חיסון כלבת, שבב, טיפול לפרושים וקרציות, תילוע, עיקור או סירוס. כמובן מי שמאמץ מאיתנו מקבל גם ערכת אימוץ ראשונית, בחסות של חברת רויאל קנין, שזה כולל רצועה, קולר, שק אוכל, קערה, ותחילת הדרך.
כן, את אומרת לי להביא כלב.
נכון, זה הזמן.
למי זמן הראיתו 3 פעמים ביום?
תקשיב, לפעמים זה הזמן, האיכות היחיד שיש לך ביום, זה הטיול עם הכלב.
הבנתי אותך. כמה כלבים יש לך, אורנית?
לי 6 כלבים ו5 חתולים.
6 כלבים ו5 חתולים, זה...
כן.
זה הולך ביחד?
מאוד, זה עניין של חשיפה.
אוקיי. טוב, נשמע לי כמו השקעה משמעותית, אבל את אומרת שזה שווה כל רגע.
לגמרי, זה אהבה.
אוקיי, בסדר גמור.
זה אין לתחיל.
אז אני אחליש אותך דיבר רק שנייה. קרן.
כן, יש... אני דיברתי עם אחת המדוות, שהיא אמרה שבשבוע אנחנו גם נשיג אותו אצלנו באתר, סאיו, שהוא כלב ממשפקית היפני, הוא בן 4, והוא מחפש חלה חדשה, הוא בגודל בינוני, גדול, כאילו הוא נאמר לי שהוא כלב טוב, ממושמע, הוא הולך עם רצועה, מחונך לצרכים, אבל הוא דומיננטי וחזק, אז יותר מתאים כזה שיהיה גם משפחה, ולא רק ילדים שצריכו להוציא אותו, הוא מסתדר עם חלק מהכלבים, הוא אסרטיבי, והוא צריך לעבוד איתו, אז הוא מתאים למשפחה, ושההורים בעצם יהיו אחראים בתור התחלה, נכון?
נכון. אז דרך כלל אנחנו אומרים להורים שגם כשהילדים נורא נורא רוצים ומבטיחים, שיקחו בחשבון שדבר ראשון האחריות היא עליהם, וגם הנטל, כי הזמן והניסיון מוכיח את עצמו שהילדים מבטיחים, בהתחלה הם קצת מקיימים, ואחר כך הם ממשיכים את חייהם. הכלב זה חמוד וטוב, אבל ההורים הם אלה שעושים את העבודה.
אז אורנית, יש עונתיות לאימוץ כלבים? יש תקופות שבהם מאמצים כן. יותר ופחות?
כן, לגמרי. יש תקופות יותר של נטישות, זה לפני חגים וחופשות, כי אנשים מחפשים, מגלים שצריך להמשיך לתחזק את הכלב גם כשנוסעים. בקורונה ובתחילת המלחמה לנו גל אימוצים מטורף, כי אנשים היו בבית, זה כלב נותן ביטחון ונחמה והכל זה, ושם אנחנו נמצאים. בדרך כלל תחילת שנת לימודים יש עלייה באימוצים, חגים, ירידה, אבל אנחנו מתמידים לזמנים ארוכים.
אוקיי. אז אורנית קס, איפה את גר אורנית עם שישה כלבים?
פתח תקווה.
פתח תקווה וחמישה חתולים, שישה כלבים, חמישה חתולים. אוקיי.
כן.
טוב. אז אני שמח נוגעים לרענן אחת שבועיים ולכפר סבא אחת שבועיים. איפה בכפר סבא היום אימוץ שלכם?
בפארק הגדול, בגינת הכלבים, בשיתוף עם עמותות נוספות.
אוקיי, ואתה ממליצה על כלב?
מאוד.
אז אני אשקול את זה. אורנית קס וקרן שלוות, תודה רבה לכן.
תודה על האירוע.
תודה לכן. ביי, קרן, להתראות. ביי ביי.
עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל. עד 40% הנחה על אלפי מוצרים בסניפים ובאתר.
נוטלה, טעם נהדר וייחודי של אגוזי לוז ו...
זה מה שקורה עם שיר מיוטיוב. נאלצים להקשיב לפרסומות. אז אני אנצל את הזמן, הנה מאיר אריאן מגיע, להודות לכם כמו שמאיר מודה לכם.
מודה אני לפניך ולך
על כל החסד והאמת והטובה והרעה והטובה שעשית עמדי ועם ביתי
ועם קרוביי וידידיי ועם בני עמי ועם ארצי ועם כל העולם והאדם אשר בראת בלעת חרש חרש את את תופפות עתידות עתידות לקראתנו ואת מחייכת אליי מתוך השינה יהיה לנו טוב, טוב מטוב, טוב מאוד, זה מתחיל כבר בבוקר, בבוקר. את צוחקת אליי, מתוך השינה. מודה אני לפניך ולך על כל החסד והאמת.
והטובה שעשית עמדי ועם ביתי
ועם כל העולם והאדם אשר בראת חרש חרש את את תופפות עתידות עתידות לקראתנו ואת מחייכת אליי מתוך השינה יהיה לנו טוב טוב מטוב טוב מאוד זה מתחיל כבר בבוקר בבוקר ואת צוחקת אליי מתוך השינה Thank you.
את את תופחות עתידות עתידות לקראתנו ואת מחייכת אליי מתוך השינה יהיה לנו טוב, טוב מטוב, טוב מאוד זה מתחיל כבר בבוקר, בבוקר את צוחקת אליי מתוך השינה
סוף השידור שלנו שבוע בפסח או שבוע תכנית חנה לפני פסח תודה שהזנתם לנו לאדם סורקין למאיר גרידיש לקרן של אבט לאורנית קס וטרמינל של מאיר אריאל לבוא אותנו עד לסיום
עד השתחררתי הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך דמעה שקופה אחר כך כבר יותר קל הלחץ על העין השטופה לוקח לי אחר הצהריים חיובי נוסע לנמל לעצמי אני אומר בדרך גם מזה עוד נצטרך להיגמל עצמי עונה לי בהגיענו אז נתחיל כל יום להתעמל טרמינל שתם I love you טרמינל בלמיה הדלתות מנחשות אותי ונפתחות לי מעצמן אני נכנס לאט עם הרבה טקס בישבן וכל האינטרקונטיננטליה מדגדגת לי כאן וכאן וכאן לוקח את עצמי לשירותים להירגע גונב איזו הצצונת בראי רואה שם משוגע חתיכות כמו טרמינל הרבות יש מסוגע עומדת שם קשתית שני רימונים עגיל גדול שיער קצר כמו איזה מטען חשוד ליד דוכן סויסטר קצין הביטחון תוקע במבט חודר שתם I love you טרמינל בלמיה רץ ללוח הטיסות למצוא לי המראה יש טיסה לציריך דרך רומא עוד שעה רמקולים מנומסים נותנים לי התראה כאן בצד פתאום אני מרגיש כמו הפרעה הולכת ונלחצת לי החוצה הכרעה I love you טרמינל בלמיה רץ בחזרה סמיסרה להספיק את טרמינל חתיכות כמו אתה מדפדף בכל שורנל אחי כבר לא שם קצין הביטחון כנל